שלום ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. והיום אנחנו נדבר על איראן ועל העימות שמתנהל בגלוי ובחשאי בין ישראל לאיראן, וברקע השיחות לחזרה להסכם הגרעין, מסע ומתן שמתנהל בימים אלה בווינה, הוא כבר דווח על התקדמות שחלה בו, כשמצד אחד יושבים האיראנים, מצד השני האמריקאים, ובתווך המעצמות הנוספות ששותפות להסכם הגרעין 2015. האם יחזרו ארצות הברית ואיראן לקיים את הסכם הגרעין ככתבו וכלשונו? האם האירועים שעליהם שמענו בימים האחרונים, הפיצוץ בנתנז, התקריות הצבאיות בים האדום ובמפרץ, יובילו להסלמה? ומעל הכל, מה האינטרס של ישראל בכל הנושאים האלה, וכיצד היא יכולה לקדם אותו בצורה מיטבית? אימנו, ראש תוכנית איראן במכון, סימה שיין, לשעבר בחירה במוסד למודיעין ותפקידים מיוחדים. שלום סימה.
שלום.
אני רוצה קודם לשאול אותך לגבי השיחות בווינה. אנחנו שומעים על זה בצורה, איך נאמר, די כללית, בלי להיות מצויים בפרטים. כשמדי יום מדווחים דוברים שונים על צעד קדימה, אולי גם צעד אחורה בשבועות האחרונים. עכשיו זאת מגמה של התקדמות.
נכון.
בכל זאת, מה מעכב את החזרה להסכם הגרעין? מה הדרישות איראן? מה מצד שני מוכנים לתת האמריקאים? ואיפה זה עומד כרגע?
אז אכן אנחנו יודעים שממשל ביידן כבר כמה חודשים בתפקידו, ולמעשה רק בשבועיים האחרונים, שבועיים שלושה האחרונים, נפרצה דרך לתחילת מגעים. לא מגעים ישירים, האיראנים לא היו מוכנים למגעים ישירים עם האמריקאים, ולכן בעצם אנחנו רואים אותם בחדרים נפרדים, כשהאירופאים, בעיקר האיחוד האירופי, מתווך בין הצדדים. אבל הצדדים הגיעו לשם מכיוון שהם רוצים להגיע בחזרה להסכם. אלמלא כן, הם לא היו מגיעים לשיחות. ואיפה שאנחנו עומדים היום זה שבעצם שני הצדדים הרי אמרו מלכתחילה שהצד השני צריך לעשות את הצעד הראשון. האמריקאים אמרו שבלי שהאיראנים חוזרים לא תהיה הסרה של סנקציות, והאיראנים אמרו, אתם יצאתם מההסכם ולכן אתם קודם כל תחזרו. לא רק שתחזרו, אמרו האיראנים, אנחנו גם נוודא שהחזרת הסנקציות פועלת, ורק אחרי שנוודא את זה אנחנו נעשה את הצעדים שלנו. כמובן שאף אחד משני הצדדים לא יכול היה, גם מבחינה פוליטית פנימית, לא מול הקונגרס האמריקאי ולא בתוך איראן, ללכת לאיזשהו מהלך שהצד השני עושה את הצעדים שהוא עצמו עושה את הצעדים הראשונים ולא הצד השני. לכן בעצם נמצאה איזושהי נוסחת פשרה, יושבים בקבוצות עבודה, קבוצת עבודה אחת על סנקציות, קבוצת עבודה אחת על גרעין, וכל אחת מהקבוצות מנסחת, על הכוונה היא לצאת עם נייר בסוף, מנסחת מה בעצם צריך לקרות בתחום שלה, מה צריכים להיות הצעדים בתחום הגרעין, לאן צריך להגיע, ומה צריכים להיות הצעדים בתחום הסנקציות ולאן צריך להגיע. ומה שאנחנו מדווחים בימים האחרונים, שאכן יש התקדמות. האיראנים אפילו הביאו איזושהי טיוטה ראשונית ואמרו, אוקיי, עכשיו תכניסו פרטים בתוך תוספות בתוך הנייר, מתוך רצון לדחוף את זה קדימה. ואנחנו מבינים שיש הבנה לגבי מה צריך להיות בסוף. מה כל צד צריך בסוף לעשות. איך מגיעים לזה, והשלביות עדיין כנראה לא סגורים.
כן, אמר שלביות, כי על פניו זה נראה די פשוט. אתם תסירו את הסנקציות, אנחנו נחזור למלא את סעיפי ההסכם, וזה נגמר עניין, אבל השטן בפרטים הקטנים אומרים, וזאת הפכה להיות דרך חתחתים. אז מה נכון לעכשיו מתאר בצורה הטובה ביותר את העמדות, ואולי גם את הגמישות ש... צריכים, ואולי נכון. נכונים גם להפגין שני הצדדים.
תראה, יש פה סוגיה שהאיראנים שמו על השולחן, ואני מניחה שהם לאט לאט יורידו אותה, וזה היה סוג של מסע ומתן. האיראנים אמרו, לא רק שאתם תחזירו את כל הסנקציות שהסרתם ב-2015 כשעשינו את ההסכם, אלא אתם תסירו גם את כל הסנקציות שממשל טראמפ הכניס מאז 2017 על איראן, גם אלה שלא קשורים לגרעין. כי ממשל טראמפ הלך בהתחכמות. ואמר, בוא נחבר סנקציות מסוימות לטרור, לזכויות אדם, ואז הממשל הבא, אם יהיה ממשל הבא, אחר, הוא לא יוכל להסיר את זה. כי הוא לא יוכל להגיד שאיראן לא עושה טרור. הוא לא יוכל להגיד שאיראן שומרת זכויות אדם בתוך איראן. ולכן, האיראנים בעצם דרשו שכל הסנקציות של טראמפ, ממשל ביידן לא יכול להוריד את כל הסנקציות.
זה כולל גם דברים שמעבר לענייני הגרעין.
כן, בוודאי. אז הוא לא יכול להוריד את כל הסנקציות, אבל הוא כן מבין את הטריק במרכאות של ממשל טראמפ. ולכן אני חושבת, למשל, הבנק המרכזי. חיברו את הנושא של הבנק המרכזי לטרור. אבל בלי הבנק המרכזי, האיראנים לא יכולים לעשות הרבה טרנזקציות מרכזיות בעסקים שלהם. ולכן אני חושבת שיש דברים שממשל ביידן מבין, שלמרות שחיברו את זה לטרור וכאלה, הוא יסיר אותם, אבל הוא לא יסיר להסיר את כל הסנקציות. לדעתי גם האיראנים מבינים את זה, ולכן זה איזשהו, לכן יש הרבה תוכן בשיחות שמתנהלות עכשיו. זה לא פשוט, זה כאילו ברור, כל אחד יודע מה הוא צריך לעשות ורק ילך לשם, זה לא כל כך פשוט, וצריך לפרט את הפרטים. כי בסוף, כמו שאתה אומר, השטן הוא בפרטים, והפרטים הם האם הבנק הזה מוסר, האם הבנק הזה לא מוסר, האם חברת התעופה הזאת כן או לא. זאת אומרת, צריך לייצר רשימה מעודכנת של כל הסנקציות שיורדות, וכמובן רשימה מעודכנת של כל ההפרות של איראן. זאת אומרת, אם איראן סיפרה לנו לאחרונה שהם התחילו להשאיר ל-60%, וכולנו נכנסנו לדאגה, מה שנכון אגב, כי 60% זה מאוד קרוב לצבאי כבר, האיראנים אומרים, אנחנו נחזור מזה, כל הדברים האלה לא יהיו, 20% לא יהיו, 60% לא יהיו, צנטריפוגות מתקדמות לא תהיינה כמו שהם היום, צריך יהיה להוציא אחורה. כמובן יש שאלה, יש גורמים אמריקאים שמדברים על זה שהצנטריפוגות המתקדמות צריך יהיה להרוס אותם, לא רק להחסן אותם במקום אחר. זאת אומרת, יש הרבה ניואנסים בכל אחד אחת מהנקודות האלה, והצדדים מנסים עכשיו לגבש מסמך הכי מדויק שאפשר, שאף אחד לא מרמה את השני, ושהכל הכל רשום וברור.
בסופו של דבר גם אמון זה חלק מרכזי מהשיחות.
אין שמה בחדר אמון.
נכון.
לא בחדר ולא בריצות בין החדרים.
אז צריך לבנות אותו מהרצפה. בוודאי.
וצריך בעיקר למסמר אותו לתוך מסמך, כדי שיהיה ברור שאף צד לא יכול להתחמק מכל אחד מהצעדים, וגם כמובן כל אחד מהצדדים צריך את המסמך הזה גם כלפי פנים. כדי להצדיק את המהלך שהוא עשה, כדי להצדיק את ההסרה של הסנקציות מול הקונגרס. לא שצריך אישור של הקונגרס, אבל בכל זאת צריך להסביר, וביידן חשוב לו להסביר את זה גם לדמוקרטים, לא כל הדמוקרטים תמכו בזה. וגם האיראנים, הם בסוף צריכים לבוא ולהגיד, קיבלנו את כל מה שרצינו ויותר, ולכן אנחנו הלכנו בחזרה. זאת הייתה המטרה שלנו, כל ההפרות. אגב, זה מעניין, האיראנים בשכל רב, מי שלא זוכר שזאת מדינה רצינית, גם עם שכל, כל אחת מההפרות שהם עשו, הם אמרו, זאת הפרה לפי סעיף מסוים בהסכם, לא מדויק כמובן, אבל ניתן לחזור חזרה. כל מה שאנחנו עושים, אפשר לחזור. זאת אומרת, מראש הם אמרו, אנחנו עושים את הצעדים האלה, כדי שבסוף נעשה ברגן, נעשה הסכם, ויהיה לנו עם מה לשלם, ואנחנו מוכנים לחזור חזרה.
טוב, לפני שנדבר על איך ישראל משתלבת בסיפור הזה, בואי נדבר לעומק על מה שקורה בתוך איראן בימים אלה, ואיך זה מקרין על השיחות בווינה. כפי שכבר ציינת, איראן, בעקבות אירוע שהתרחש בנתנז, פיצוץ, אנחנו כבר מכירים את הפרטים שדלפו דרך התקשורת הבינלאומית, איראן מאשימה את ישראל, וכתגובה מעלה את דרגת העשרת האורניום מ-20 ל-60%.
נכון.
ועכשיו נשאלת השאלה, מה בעצם הכוח שיש בידיו של הנשיא הרוחני, שהוא נשיא שעומד ממש לפני סוף הקדנציה שלו?
נכון.
עד כמה הוא בכלל מקבל החלטות? עד כמה יש לו כוח לייצב את המדיניות האיראנית בתקופה הזאת בשלהי כהונתו? ואיך האירועים האחרונים משפיעים עליו ועל כוחה של איראן במסע ומתן?
אז תראה, באמת כמו שאמרת, רוחני באיראן יש שתי קדנציות לנשיא, לא יותר מזה, הוא לקראת סוף הקדנציה. ב-18 ביוני יהיו בחירות לנשיאות, יהיה נשיא חדש. מי הנשיא? זה הקרב עכשיו, בין המחנות. כאשר צריך לומר, שאף אחד לא יבין לא נכון, שאולי כל אחד יכול להתמודד באיראן, ויש פה קרב אמיתי, שמי שחזק יותר, מי שהציבור תומך יותר, זה לא המצב. בסופו של דבר, כל המועמדים שהגישו את מועמדותם, המנהיג בסופו של דבר דרך מועצת שומרי החוקה ודרך כל הארגונים שכפופים לו, יחליט מי זאת הרשימה. 6 אנשים, 5 אנשים, 7, משהו כזה, לא יותר מזה, מתוך יכול להיות 10, כפי שהיה, זה מה שהיה בעבר. ומתוך הרשימה הזאת, הדמות שתיבחר. עכשיו, יש בתוך הקבוצות השונות הפוליטיות באיראן, יש באמת איזושהי התלבטות. למשל, יש מי שאומר, בוא נשים השמרנים, בוא נשים מועמד אחד בלבד, ראש הרשות המחוקקת למשל, ראיסי, שהוא ככה מאוד מתבלט בשנה האחרונה בזכותו של המנהיג, והוא יהיה המועמד היחיד כדי שלא יהיה איזשהו ויכוח בין מועמדים שונים של המחנה שלנו. הדבר הזה לא הוכרע עדיין, אנחנו לא יודעים את הרשימה, אבל ההנחה היא שהמנהיג לא יאפשר למישהו שהוא יותר מדי מתון, יותר מדי פרגמטי, מוכן לכל מיני דברים, לא יאפשר לו באמת בסופו של דבר להיות ברשימה. הניסיון מלמד שברוב המקרים, אם יש רשימה שבתוכה יש אחד שהוא יותר מתון מכל האחרים, בדרך כלל הציבור יבחר בו. וזה מה שקרה בעצם עם רוחני. לא שהוא כזה דמוקרט ידוע או רפורמיסט או משהו כזה. הוא לא היה כזה אף פעם והוא גם לא היום כזה. הוא היה בהשוואה לאחרים יותר מתון. ולכן הציבור נתן בו אמון. והיום, אגב, הציבור והאנשים במחנה הרפורמיסטי אומרים שהוא יחזב אותם במידה רבה.
איך זה משפיע?
אז מה שעומד כרגע זה שאם איראן הלכה לשיחות בווינה, המנהיג הסכים. הסכים. אין פה שאלה.
חמיני.
בוודאי. זה לא רוחני החליט ללכת. היה ויכוח במועצה העליונה לביטחון לאומי, הצדדים השונים הציגו את עמדותיהם, בסופו של דבר עמדתו של רוחני וזריף שתמכו בהליכה חזרה לדיאלוג כלשהו עם איראן, קיבלה את האוקיי הסופי. ולכן כל הדיבורים האלה שרוחני עושה משהו אבל אחרים מתנגדים וכל זה, בסופו של דבר המנהיג אישר לו ללכת לוינה. זאת השורה התחתונה. כמובן, אין זה אומר שהמנהיג יאשר כל הסכם שיביאו מוינה, וברור שהם כל הזמן מתייעצים איתו. זה אותו דבר היה ב-2015. כל הזמן המשלחת הייתה מתייעצת עם המנהיג והייתה אומרת, פה אנחנו חייבים לוותר כי יש לחץ, זה. אם הוא הסכים, ויתרו. אותו דבר מתקיים עכשיו. לכן, בסופו של דבר, אם תושג טיוטה שמקובלת גם על המשלחת האיראנית וגם על המשלחת האמריקאית, זה יהיה בהסכמת המנהיג. וזה יהיה כנראה ההסדר שאליו יגיעו. ככה זה נראה כרגע. אני לא רואה משהו דרמטי כרגע שיכול לקרות, אבל אנחנו לא יודעים.
והאירועים האחרונים, סיפור הפיצוץ בנתנז,
כן.
והלחצים שמופעלים בכל מיני ערוצים, מה זה עושה לאיראן? זה גורם לה להרגיש קשוחה יותר, להרגיש שהיא יכולה להביא סחורה טובה יותר מכפי שהיה מלכתחילה, או אולי דווקא דוחק אותה לפינה?
תראה, האירועים האחרונים, בעיקר האירוע שאתה מתייחס אליו בנתנז, בהחלט צריך לזכור, הוא בעל רצף, הוא לא עומד בפני עצמו. ואני לא מזכירה את סולימני שהאמריקאים לקחו אחריות, אבל פחרי זדה, האירוע בנתנז בקיץ שעבר בצנטריפוגות המתקדמות, האירוע עכשיו. זאת אומרת, יש פה סדרה של אירועים, ומבחינת האיראנים, אגב, זה כבר יוצא לידי ביטוי גם בתקשורת האיראנית, יש תחושה קשה של חדירות מודיעינית. שאיראן לא מצליחה, כל גורמי המודיעין, המש"מ ומשרד המודיעין, עם כל הכספים שמשקיעים בהם וכל הכוח האדם, לא מצליחים באמת למנוע חדירה ישראלית או whatsoever, מהחלל, לא משנה מי. אבל זאת הרגשה מאוד קשה. זאת אומרת, יש תחושה שהרבה אנשים באיראן מוכנים לבגוד, כמו שהם אומרים בערכים של המהפכה, מוכנים לשתף פעולה עם אחרים. וזה לא מקרה שגם במקרה של פחי זדה וגם במקרה האחרון של נתנס, בעצם מה ראינו? תוך יומיים שלושה, האיראנים יצאו, אמרו, מצאנו את הבן אדם שעשה את זה. אנחנו לא בטוחים שיש בן אדם כזה, ואנחנו לא בטוחים שהם מצאו. אבל חשוב להם להראות לגורמי המודיעין, למרות החדירות ומה שקרה, אנחנו מצליחים מהר מאוד
לתייח גם את הפשלה שלהם.
כן, בוודאי, בוודאי. ככה תזכור גם את הארכיון לפני שנתיים. זאת אומרת, יש פה, יותר משנתיים, יש פה באמת רצף של דברים שמוכיח לאיראנים שהם מאוד מאוד חדורים ו... מי יודע לאן עוד יגיעו. ומבחינה זו זה חוסר ביטחון באיראן, חוסר ביטחון גדול. עכשיו, יש מי שחושב שזה שהאיראנים הכריזו על 60%, זה נכון שמטריד אותי אם הם היו לאורך שנים עכשיו מאשרים ל-60%, בוודאי. אבל זה בסוף קלף מיקוח. ובסוף זה מגיע ממקום שאומר, אנחנו יכולים לחזור חזרה, בוא נגיע להסכם כבר סוף סוף, ואנחנו נרד מכל הדברים האלה. אני לא חושבת שזה חיזק את העמדה של איראן בשיחות. אני חושבת שאיראן אולי אפילו יותר חלשה, גם בלי שיתראה את זה. כי חלק מהצנטריפוגות לא עובדות. זאת אומרת, אתה לא גבר הרבה עם ה-5,000 שעבדו שם, והשרה בפורדו.
והפגיעה הייתה פגיעה קשה.
הייתה כנראה פגיעה קשה, אם כי צריך להגיד, אף פעם היא לא טוטלית. כי גם המקום הוא גדול מאוד.
גם הידע שמאפשר להם
לחזור למה שהיה. הידע ברור, וגם הרזרבות של הצנטריפוגות. הרי איראן פרקה בהסכם ב-2015, פרקה צנטריפוגות ומאחסנת אותם. אז היא יכולה להביא אותם ועכשיו לשים אותם מחדש. זאת אומרת, זה לא בממדים שזה יכול היה להיות אם זה היה total loss, כמו שאנחנו קוראים לזה, אבל זה פגיעה מאוד רצינית, בהחלט.
100%. עכשיו בואי נדבר על ישראל בתוך כל הסבך הזה. אז אמרנו שאיראן מאשימה את ישראל, היו פרטים שהגיעו דרך התקשורת הבינלאומית, לא ניכנס לכל הסוגיה הזאת, אבל ישראל אומרת דבר אחד ברור, זה לא טוב לנו, עצם החזרה להסכם הגרעין, ישראל הרשמית כמובן.
בוודאי.
ויש שיג ושיח שמתנהל גם דרך התקשורת וגם דרך הערוצים הדיפלומטיים, אני מניח.
נכון.
עם ממשל ביידן, מה זה הניב אם בכלל עד עכשיו, ומה לדעתך האינטרס הישראלי בשעה זו?
תראה, בואו, כמו שאמרת, בואו קודם כל נדבר מה זה, מה ישראל הרשמית, ראש הממשלה. זה רע מאוד לחזור להסכם, זה תהיה טעות גדולה, ואין שינוי בנקודה הזאת, בעמדה הזאת. מתנהלים מגעים בין המועצה לביטחון לאומי האמריקאית והישראלית, שהצד הישראלי זאת משלחת שכוללת גם את השירותים, שירותי המודיעין, וגם משרד החוץ כנראה ואחרים, כל מי שרלוונטי לסוגיה, והצדדים מנסים לגבש איזה שהם הבנות. עכשיו, צריך להבין, ישראל מתנגדת לחזרה של להסכם, אבל להסכם יחזרו. זאת אומרת, זה עובדה קיימת, היא כנראה לא תשתנה. לכן אני חושבת שישראל גם מבינה שזה מה שיקרה, והיא בעצם מנהלת כבר את הקרב על השלב הבא. ומהו השלב הבא? ממשל ביידן אמר, הסכם ארוך יותר וטוב יותר. longer and, וחזק יותר. longer and stronger בביטויים שלהם. כלומר, אנחנו, אחרי שנחזור להסכם הקודם, אנחנו ננהל מסע ומתן עם האיראנים על שיפורו של ההסכם הזה. אנחנו מודעים לזה שההסכם הוא לא מספיק טוב. אנחנו רוצים להאריך אותו, לא, זה לא עוד 8 שנים או כמה שהוא נגמר, אנחנו רוצים הרבה יותר ארוך וחזק יותר, חזק יותר בהיבט של הפיקוח, חזק יותר אולי בהיבט של צנטריפוגות מתקדמות, לא ברור. עכשיו, איך עושים את זה? ישראל טוענת, ואכן יש טעם בטענתה, שאחרי שאיראן תקבל את הסרת הסנקציות, אין לה מוטיבציה בעצם ללכת להסכם חדש. למה שהיא תלך? אז פה אני רוצה להגיד, מצד אחד זה נכון, אני גם חושבת שזה יהיה קשה. מצד שני, יש שני דברים שאולי ישחקו לידי הצד האמריקאי שטוען שיחזרו להסכם יותר טוב. אחד, האיראנים, הרי כשיבואו למסע ומתן על הסכם חדש, גם איראן תבוא עם דרישות. זה לא שכל מה שהיא רצתה היא כבר קיבלה. יש לה עוד רשימה של דרישות שהיא לא קיבלה, והיא רוצה לקבל אותן. לכן צריך לקחת בחשבון שכשישראל מדברת, וגם הממשל האמריקאי מדברים על ההסכם הבא, גם איראן תבוא עם דרישות להסכם הבא. וכמובן, זה יהיה מסע ומתן. אז מצד אחד יש את הדרישות שאיראן הייתה רוצה לקבל, ולכן זה אולי מוטיבציה לאיראן לחזור. ויש דבר נוסף, האמריקאים אומרים, אנחנו כבר, ממשל טראמפ הוכיח שארצות הברית לבד, בלי האירופאיות, בלי רוסיה וסין, יכולה להטיל סנקציות אפקטיביות על איראן. ולכן אנחנו לא מודאגים, תיקח שנה, שנה וחצי, ננהל מסע ומתן. אם לא נגיע להסכם longer and stronger, אז אנחנו נטיל עליהם בחזרה סנקציות. זה מה שהממשל אומר, האם הוא באמת יעשה את זה, זה לא פשוט. זה מאוד לא פשוט, אבל פה אנחנו נמצאים. ישראל, אני חושבת, מבינה שהיא יכולה להגיד שהיא מתנגדת, אבל היא לא צריכה ללכת למלחמה טוטלית, כי ממשל ביידן הוא בימים הראשונים שלו. ואתה לא רוצה להיכנס לאימות עם הממשל הזה לארבע שנים הקרובות.
השאלה היא האם ישראל מוכנה להחריף את צעדיה בכל מיני אמצעים עד כדי מצב של הסלמה עם איראן על רקע הוויכוח הזה.
נכון.
אנחנו שמענו בימים האחרונים על חששות שמובעים פה ושם, כן. על רקע גם אירועים של תקיפת אוניות בים הפתוח, בים האדום, נכון. במפרץ אומן האירוע האחרון.
נכון.
לאן זה הולך ועד כמה הסלמה כן. היא אפשרית בזמן הקרוב?
תראה, קודם כל אני חושבת שיש פוטנציאל להסלמה, אבל שני הצדדים לא רוצים להגיע ל-all out כזה, שזה באמת אימות צבאי רחב, ואני סומכת ששני, מכיוון ששני הצדדים לא רוצים, אני סומכת על זה שזה גם לא יגיע לשם. צריך להגיד שמה שאני מבינה, שאחרי התקיפה האחרונה של ישראל את הספינה של משמרות המהפכה בים האדום, כנראה ישראל, ואחרי שהם ניסו לפגוע בעונייה שלנו, לא פגיעה רצינית, ישראל כנראה הוטטה ואמרה, אנחנו לא נעשה יותר, לא נגיב על המקרה הזה.
הוטטה לאיזה כיוון?
כנראה בביתים דיפלומטיים שהיא הולכת להוריד את הלהבות. אני חושבת שגם ישראל מבינה שבים היא לא בעדיפות, היא לא בעליונות. זה לא סוריה שחיל האוויר הישראלי תוקף בסוריה ויש לו עדיפות. בים ישראל בנחיתות. ואני מקווה שהיא מבינה את זה, ונראה לי שהיא מבינה את זה, והיא גם לפי הצעדים שאני רואה שהם עושים, שהם מורידים את הלהבות, כמו שאמרתי, כנראה שהמערכה הזאת הולכת לדאוך. אני מקווה. כי באמת אין לנו שם עדיפות, ואני לא מציעה שנרחיב את האימות שם. לגבי הנושאים, סוריה אני מניחה שהיא משך, ואני חושבת שאולי פה זה ההזדמנות לבוא כן. ולומר. יש את נושא הגרעין, שהוא הנושא הכי חשוב, הכי אסטרטגי, הכי עם פוטנציאל חמור מבחינת ישראל. כל השאר הוא בצד השני. מה זאת אומרת? ישראל יכולה להתמודד עם מה שקורה בסוריה, יכולה להתמודד עם מה שקורה בלבנון, אפילו במערב עיראק, מה שקורה. כל הדברים האלה הם בתחום היכולת של הביטחון הלאומי של ישראל להתמודד איתו. זה לא טוב, אנחנו לא רוצים את זה, אבל אנחנו מסוגלים. איראן, לדעתי, הגרעין הוא אופרה אחרת. ולדעתי, הגרעין הוא גדול על ישראל. ישראל צריכה את ארצות הברית לצורך המאבק הזה. ולכן אני חושבת שמה שישראל צריכה היום לעשות זה ללכת לאמריקאים ולהגיע להבנות שקטות שאומרות, אוקיי, חזרתם להסכם, אנחנו לא חושבים שזה רעיון טוב, אולי גם אתם תצטערו על זה בעתיד, אבל אנחנו מבינים שזאת המדיניות שלכם ואנחנו לא יכולים לכפות עליה. אבל שני דברים. א', תבטיחו לנו את ההסכם הבא, וב', מה שגם חשוב, תנו לנו גיבוי ויד חופשית בכל המהלכים אחרים. סוריה, לבנון, כל מה שאנחנו נצטרך לעשות כדי להבטיח שלא תהיה התבססות צבאית איראנית, לא בסוריה ולא בלבנון, תנו לנו גיבוי. אני חושבת שזו דרישה לגיטימית, אני חושבת שישראל תעשה טוב אם היא תדרוש את זה, ולדעתי, היא תקבל את זה. אז... אבל אם ישראל תהיה מסוגלת לגמישות הנדרשת שלא להשתגע בנושא הגרעיני, כן לנהל דיבור עם האמריקאים וכן להבטיח הרבה דברים, אבל לקבל את הגיבוי בדברים אחרים, אני חושבת שזה הישג לא רע.
אז לפני שנסיים עם מערכתך לגבי מה שצפוי לקרות באיראן בתקופה הקרובה, כמה מילים על אותו גנרל שמצא את מותו, אומרים כתוצאה ממחלת לב או התקף לב.
כן, מחליפו של מי שהחליף את סולימני,
סולימני כן.
מי שנקרא כהני, זה היה סגנו, נהיה להיות סגנו כשכהני היה קודם הסגן. כן. אין לי שום סיבה להניח שהוא לא מת מוות טבעי. Mm-hmm. אנשים מתים.
ככה, נכון.
זה קורה.
במיוחד כשסופר שהייתה לו בעיית בריאות, אבל כן. רק לגבי חשיבותו עבור
תראה,
המשטר.
תראה, הוא בהחלט פיגורה חשובה. אנחנו mm-hmm. ראינו קצת את המעורבות שלו בתימן, בלבנון, כל זה. הוא בהחלט פיגורה חשובה, והוא היה הרבה שנים, וגם בתור סגנו עכשיו של כהני. אבל כל אדם, אני טוענת שלכל אדם יש תחליף. גם אם זה לוקח כמה חודשים עד שמתארגנים, אנשים מחליפים, ומה שחשוב להגיד, התשתית שבנה סולימני היא יציבה, היא חזקה, היא נוכחת בסוריה, בלבנון, בתימן, בעיראק. זו תשתית שיהיה קשה מאוד להרוס אותה, והממשיכים מטפחים את זה.
אוקיי, מילות סיום לגבי איראן בשלב זה, ומה לדעתך צפוי לקרות בקרוב? מול ארצות הברית, מול ישראל, ככל שאנחנו מבינים כן. כרגע.
תראה, יש, איראן יש כמה זוויות שצריך להגיד עליהן משפט על כל זווית. קודם כל, הזירה הפנימית האיראנית. הולכים לבחירות, עם כל מה שאמרתי קודם, שזה יותר, המנהיג פחות או יותר מחליט מי יהיה ברשימה, לא פחות או יותר, מחליט מי יהיה ברשימה ומתמרן אותה, עדיין חשובה אישיותו של מי שיהיה הנשיא הבא. ויש בזה איתות מסוים גם למערב. אם יבוא אדם כמו שמרן, קיצוני, אנחנו נדע שזה מה שחמנאי רוצה. הוא רוצה מישהו שיגיד לאמריקאים, מה שעשינו איתכם בגרעין לא יהיה בשום נושא אחר, ואנחנו ממשיכים לראות בכם את השטן הגדול. מול השטן הקטן, אותו דבר, ימשיכו להתבסס בסוריה, כל הדברים האלה. אם יבוא מישהו אחר שמדבר יותר בשפה, ואני אומרת שוב, אף אחד שם הוא לא דמוקרט, שלא נבין לא נכון. אבל אם יבוא מישהו שיותר חושב שצריך לנהל דיאלוג עם ארצות הברית, שצריך להיות יותר פתוח קצת למערב, ושצריך קצת לפתוח כלפי הציבור האיראני, שממורמר גם ככה ויוצא להפגנות על כל שני וחמישי בכל נושא שרק אפשר, אז יכול להיות שזה יהיה קצת יותר קל. כמובן, אישיותו של הנשיא מאוד חשובה בגלל שזה 8 שנים. הוא נבחר לשתי קדנציות בדרך כלל, והמנהיג, שהוא בן 82, 83 נדמה לי, הוא ב8 שנים הקרובות עשוי לעזוב את הזירה הפוליטית. לכן דמותו של מי שיהיה נשיא בעמדה מאוד חשובה בתוך המערך הפוליטי האיראני, תהיה חשובה ליום שאחרי. מה שמאוד מאוד חשוב זה אם חמנאי נעלם. זה סיפור חדש, אנחנו עכשיו מתחילים פרויקט גדול על הנושא הזה, אני מקווה שיהיו לנו דברים מעניינים להגיד.
עוד נשמע ונשוחח.
נכון.
סימה שיין, תודה רבה.
תודה לך. שלום.